מיינד. מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 24 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי. היום יש לי הכבוד לארח את אלון עידן, כתב ועורך בכיר בעיתון הארץ.
שלום, שלום.
אהלן אלון. לשעבר עורך עיתון העיר, ובא לטור רשימה שחורה במוסף הארץ. אז שוב, שלום אלון, תודה שאתה איתנו.
תודה לך.
ואני נפתח בשאלה הזאת, זאת אומרת, למי שפחות מכיר את הטור הזה, תספר קצת באופן כללי, מה זה רשימה שחורה?
רשימה שחורה, אתה יודע, טור שאני כותב למוסף הארץ פעם בשבוע. עבר כל מיני גלגולים, האמת. ורשימה שחורה זה השם האחרון, פעם קראו לזה המילה, היו לזה כל מיני וריאציות. בגדול, אני מתייחס לזה כמין טור שמנסה לתפוס איזה משהו, שהוא לאו דווקא נקרא לזה בפוקוס, במובן המיידי, אלא שנמצא אולי בין הדברים, מתחת לדברים, שלא תמיד שמים לב אליו, זה קשור אולי לשפה, להתנהגות, לדברים מהסוג הזה. זה פחות או יותר, לא תמיד זה מצליח, אבל לפעמים כן.
אז זה מאוד מעניין באמת, הדרך שבה אתה משתמש בעצם בניתוח של השפה, אני אפילו הייתי קורא לזה, אתה עושה פסיכואנליזה של השפה, כדי לנתח כל מיני תופעות שהן תופעות חברתיות, פסיכולוגיות, שהן מתרחשות בחברה בת זמננו. ואני כן. אפתח אולי בשאלה, אתה מעלה איזושהי טענה, שבעצם השפה הפסיכולוגיסטית השתלטה על חיינו. זה נכון? מה זה השפה הפסיכולוגיסטית? למה זה קורה?
תראה, במידה רבה זה נכון. אני חושב ששוב, צריך לשים לב שלא תמיד העובדה שהשפה הפסיכולוגיסטית, במקרה הזה, משתלטת במובן ששומעים הרבה 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 ביטויים, מעולם הפסיכולוגיה, זה לא אומר שגם התודעה היא פסיכולוגיסטית כמו שאנחנו חושבים. זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר לשים לב שמשתמשים בשפה פסיכולוגיסטית דווקא כדי להסתיר משהו מהתודעה במובן הפסיכולוגיסטי. אבל אם הולכים רגע אחורה, אז אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר, במובנים הכי פשוטים, מאז פרויד לצורך העניין, השפה הזאת הלכה וקנתה אחיזה בכלל בעולם המערבי, כמובן גם בישראל, בטח ובטח כשאתה יודע, התפתח כל העניין של הטיפול הפסיכולוגי הבסיסי, צריך לזכור, כשפרויד מטפל לצורך העניין במטופלים, המטופלות, מדובר במקרים שהיום, היום, הם היו נחשבים למקרים קשים, בטיפול בעיקר פסיכואנליטי של 4-5 פעמים בשבוע, נוירוזות במובנים של ממש בן אדם שלא מדבר, בן אדם ש... זאת אומרת, אני חושב שהיום שמישהו נמצא בטיפול הרבה פעמים, במונחים של פרויד בכלל לא היה אמור להיות בטיפול, כן? הייתי קורא לזה יותר מסאז' לנפש הרבה פעמים, ואולי אפילו סוג של פינוק, אלא משהו, הנה בן אדם שאני יכול שעה בשבוע לדבר, והוא מקשיב לי, אוקיי? ואז אני גם יכול לקחת כל מיני בעיות, שאולי פעם לא היו נחשבות לבעיות שמצריכות טיפול, אבל היום חשק לי לדבר על זה, ושמישהו אולי יכוון אותי או יקשיב, יגיד לי איזה משהו. אז כל הדבר הזה שהתחיל מהיסטריות קשות, עם משמעויות ממש פסיכוסומטיות, לצורך כן. העניין, וחרדות גדולות, ואובססיות במונחים שאתה לא יכול לתפקד בחיי היומיום, ולא סתם להגיד, כן, אני אובססיבי לאוכל כזה וכזה, כן. אז כל הדבר הזה עבר איזה, כמו כל דבר, איזה סוג של דילול. עכשיו, אני חושב שבגלל שפרויד עלה על דברים מאוד מאוד גדולים בנפש האנושית, עם כל זה שיש עליו היום ביקורות, והוא נחשב לאיזה ארכאי וכו' וכו', בסדר, זה קורה לכל הגדולים נקרא לזה, הם עולים על הפרדיגמה, על הדברים הגדולים, ולאט לאט זה מתפתח, ויש ניואנסים והכל, אבל אני חושב בגדול, הוא עלה ממש מפה חלקים בנפש, שעד אז לא עברו מיפוי כזה, וכשמשהו הוא נכון, ומשהו לא היה מדובר עד אז, אז האפקט שלו, ברגע שהוא פורץ פנימה, הוא מאוד מאוד חזק, ולחשוב על זה שבני אדם עד אז יתייחסו יותר לצורך העניין לגוף, אוקיי? נגיד הם חולים וכולי וכולי וכולי, מחלות נפש נתפסו במידה מסוימת ממש כשיגעון, אוקיי? אז כשבא מישהו ואומר, לא, יש מבנה לנפש, ויש את האיד, ויש אגו, ויש אני עליון, או אפשר לחלק את זה בכל מיני, יש מודע ולא מודע וכולי וכולי, ואנשים פתאום מזהים שפה, היא אומנם שפה חדשה, אבל מזהים בתוך השפה הזאת דברים שאולי היו להם באיזה אזור לא מודע או קרוב למודע, והם לא יכולו לתת איזה מילה, שם וכו', אז אני חושב גורם איזה שחרור מאוד גדול, ואז לשימוש סיטוני, שגם בשלב מסוים, אגב, סיטוני, והרבה פעמים אני, אם כבר כותב על זה, השימוש הסיטוני הזה, התפקיד שלו כבר הופך להיות הפוך לגמרי. זאת אומרת, בעצם הפסיכולוגיה במונח המדולל שלה, היא הופכת להיות אופנה, והאופנה הזאת היא כמו איזה בגד שאתה שם על עצמך, ואתה חושב, כן, שאתה אולי עמוק ובאמת נכנס לנבחי הנפש, אבל בעצם מה שאתה עושה, אתה נשאר ברמה דווקא מאוד שטחית בחוץ, כדי דווקא לא להיכנס פנימה, וזה באמת כל מיני פיתולים, אבל פשוט הייתה פרדיגמה שישבה כנראה על אזורים מאוד 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 עמוקים ונכונים, והיא תפסה וזה התבטא בשפה בסופו של דבר.
אתה אמר דברים שהם מאוד נכונים בעיניי לגבי פרויד. קודם כל, באמת הוא עשה מהפכה גדולה, והמהפכה שלו באמת זה שהוא גילה לנו שדבר כזה שנקרא לא מודע. זאת אומרת, אומרים שפרויד זה בעצם, זה הדרווין של הנפש. הוא בעצם, כמו שאתה אומר, מיפה לנו את הנפש, גילה לנו אזורים שלמים שקוראים להם לא מודע, לא היינו מודעים אליהם. ובעצם יצר שפה חדשה, ויצר בעצם דרך חדשה בעצם שלנו להסתכל על העולם, להבין את עצמנו, להבין את התרבות, ועל זה באמת אנחנו מדברים 120-130 שנה אחרי שפרויד התחיל בעצם עם הפסיכואנליזה, בעצם גם פרויד בעצם הוא היה נוירולוג, הוא בעצם היה רופא, הוא ניסה לפתח איזושהי שיטת טיפול, כמו שאתה אומר, בעצם להפרעות שהן ביסודם הפרעות נוירולוגיות מאוד משמעותיות.
נכון.
ועל זה התפתחה גם תיאוריה וגם גישה וגם תרבות שלמה, שהתרבות ושפה, שזה מה שאתה מתעסק בו. שבעצם זו השפה הפסיכולוגיסטית. ובתור שלך באמת, אתה מנתח, מבקר את האופן שבו השפה מעצבת את האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, אולי מרככת את האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. אתה, כמו למשל, אתה מנתח בתורים שלך שימוש במילים כמו פחות, מאתגר, להציף, להנגיש, לנהל שיח, וזה נדמה שבעצם השימוש במילים הללו זה בעצם כדי להפוך את המציאות ליותר נעימה, יותר רכה, יותר נחמדה, ואני שואל מה רע בזה? לכאורה זה הכל טוב, כאילו, כמו שאומרים, הכל טוב.
כן, הכל טוב, גם הכל טוב, כן. לא, כל מיני, רק, אתה יודע,
כשאומרים הכל טוב, מתכוונים ששום דבר לא טוב.
בדיוק, בדרך כלל. עכשיו, אוקיי, אז בדיוק, אוקיי, זה הנקודה. קודם כל, הרבה פעמים שאנשים כותבים לי, לא משנה, למייל, דווקא בתפקידי כעורך הדעות של הארץ, ולא כותב הטור וכו', הם כבר לא יודעים איך לפנות אליי, כי הם חושבים שכל מילה שהם פונים בעזרתה, היא כבר תהיה או חומר טור, או שכבר כתבתי על זה משהו, ואז אפשר להגיד איזה משהו? אז כמובן, אני קודם כל רוצה להגיד, לנצל את הבמה, מה שנקרא, שיש הבדל מאוד גדול בין לכתוב ולנתח, נגיד מילה, ביטוי וכו', לבין השאלה אם, אתה יודע, זה בסדר להשתמש או לא, לא שמישהו שואל אותי, אבל אני הרבה פעמים כותב על מילים שאני שמתי לב שאני התחלתי להשתמש בהם, ושאלתי את עצמי, בעצם תגיד לי, למה אתה משתמש בהם? עכשיו, אני השתמשתי בהם כי פשוט שמעתי אותן, הם כנראה התאימו באיזשהו אופן, בלי שהייתי מודע, לא התייחסתי אליהם יותר מדי, ואז קלטתי שהם נכנסו אצלי ללינגו, ואמרתי, רגע, מה, אתה היית אומר את המילה הזאת? אוקיי? ואז ניסיתי להבין, אוקיי, חדרה מילה כזאת, ומה המשמעות שלה. עכשיו, תראה, מה רע בזה? על פניו, אתה יודע, אני לא בטוח קודם כל שזה כזה נורא, אוקיי? לא כזה נורא. אבל תראה, למשל, בואו ניקח את סדרת המילים, אתה ציינת חלק מהן, שתפקידן לתאר את בעצם להיות תחליף למילה קשה. קשה. אני חושב שזה אולי המילה שהכי קשה לאנשים לומר, והתחליפים שלה הם באמת מורכב, מאתגר, לא פשוט, כן? כל אלה נועדו, יש עוד אגב, מחליפות את קשה. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אוקיי, בן אדם עכשיו אומר מורכב במקום קשה. והשאלה שאני שואל את עצמי, האם הדבר שהוא מדבר עליו הוא אכן מורכב או קשה? זה מה שאני שואל, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על משהו מורכב, אין לי שום בעיה שמשתמשים במורכב, כי זאת המילה. אבל אם באמת נגיד הבן אדם עבר יום קשה, אוקיי? היה לו יום קשה, זאת אומרת, הוא מרגיש, והוא קורא לו מורכב. מה הוא עושה בעצם? מה הוא רוצה? אז אוקיי, מול עצמו, הוא לא רוצה להכיר בזה, או לשמוע, או לקבל את זה, שהיה לו קושי. שהיה לו קושי. והוא קורא לזה בשם שבאמת הוא מרקח את הקושי, ובעצם אומר שהיום הזה היה מורכב מהרבה חלקים, הוא לא נותן לחלקים האלה שום ערך, נאמר, של קושי או טוב או דברים כאלה, נגיד איכותני לצורך העניין או מהותי, אלא הוא אומר, פשוט היו הרבה חלקים ליום הזה. זה היה יום שמורכב מהרבה חלקים. עכשיו, אני חושב שהבעיה היא שזה לא נכון. זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהיום היה מורכב. הבעיה זה לא שהוא היה מורכב, זה היה, הבעיה שהוא היה מורכב מחלקים קשים. זאת הבעיה בעצם, אוקיי? אז בעצם ברגע שהוא לא אומר את האמת, גם לעצמו וגם לאחרים, אני אומר רק שים לב, אני לא אומר, יכול להיות שבמונחים הכי בסיסיים יותר נוח לו לחיות ככה והכל בסדר. אבל קודם כל, יש פה קפיצה לעבר, אני לא רוצה להגיד שקר, אבל יש פה רמייה. בן אדם מרמה את עצמו עכשיו, ולא מוכן להכיר במשהו, זהו. אז הרבה פעמים, זה כל התפקיד של הטור הזה, להגיד, תשמעו, שאתם אומרים מורכב, או לא פשוט, או מאתגר, מאתגר זה אגב וריאציה קצת שונה של זה, אני אגע בעוד רגע, כן? אז אתם לא אומרים את האמת לעצמכם, וגם לסביבה, ואני חושב, בתפיסה שלי, שיש מחיר, לפעמים קטן מאוד, אבל הוא מצטבר, לזה שבן אדם לא מכיר באמת ביחס לעצמו. זהו, המחיר הזה, הוא, קודם כל אני חושב שזה סוג של התמכרות, אגב סוג של, אבל לא משנה, לא נדבר על סוג של, אבל התמכרות, זאת אומרת, בן אדם מתמכר ליכולת לא לספר לעצמו את האמת, ולחיות בעולם מקביל, ויכול להגיע תמיד השלב שבו צריך להיות חיכוך בין המציאות עצמה, לבין העולם המקביל שבו הוא חי, והחיכוך הזה יכאב יותר, ויהיה קשה יותר לחזור. אוקיי?
אז אני רוצה באמת לגעת, אלון, סליחה שאני קוטע אותך, בדיוק בנקודה הזאת של החיכוך, אולי באמת הסיבה שאנחנו צריכים לרקח, או חיכוך, לרקח את החיכוך הזה, כי המציאות אולי היא יותר מדי קשה לאנשים. אגב, אני לא בטוח בגלל שהמציאות החיים היום יותר קשה, נדמה לי שמציאות החיים לפני 100, 200, 300, ונלך אחורה, הייתה הרבה יותר קשה. אבל אולי האנשים היום, וניגע בזה אולי בהמשך, יותר קשה להם להתמודד עם הדברים שהחיים מצליחים אותך להתמודד איתם, אז הם מרקחים את זה באמצעות מילים, כמו מאתגר, מורכב, לא פשוט וכו'.
אז אני חושב שפה הופכים בין סיבה למסובב בעצם, אוקיי? שאחת הסיבות לכך שיותר קשה, ויכול להיות שאגב בחוויה שלהם, שזה עוד מושג, לא משנה, הם מרגישים יותר, כן, הם מרגישים יותר קשה, זה בגלל שהם מסירים מעל עצמם את היכולת להתמודד עם דברים. חלק מהעשרה הזאת, כן, זה הניסיון להימלט מהמילים שמתארות את המציאות שהם חווים אותה, אוקיי? זאת אומרת, מה קורה פה? בן אדם אומר לעצמו, אני לא, הוא אומר, היה לי יום קשוח. נגיד, הנה, זה אחד הדוגמאות
קשוח, הזה. כן.
קשוח. עכשיו, תראה, נגיד ביום קשוח, זה דוגמה טובה. קשוח יש משהו כמעט סקסי. אוקיי? כמעט סקסי, אוקיי. בעצם הבן אדם, במקום להגיד שהוא עבר חרה של יום, בעצם הוא עבר יום סקסי. אוקיי, עכשיו תראה, מה קורה פה? הוא אומר, אני לא מסוגל אפילו להתמודד עם המילה שמתארת את מה שעבר. עם המילה, לא עם הדבר, אפילו לא, אני לא מדבר רגע על ההתמודדות בתוך היום עם הדברים עצמם, אלא עם המילה עצמה. זאת אומרת שאני חושב שחלק מהחולשה, כן? וחלק מה... עובדה שאחר כך נגיד קשה להם, אוקיי? קשה להם, למרות שאולי הוא אובייקטיבית לא קשה. אתה יודע, אם משווים את זה באמת לפני 100-200 שנה, ראיתי לפני שבועיים את אין חדש במערב, את הסרט בגרסה מ-2014, אם אני לא טועה, ואתה רואה את מלחמת העולם הראשונה, ואת החיים סביב זה, ואמרתי לעצמי, תראה, מה זה זה מלחמת
נכון.
חפירות הרי, ואמרתי, תראה, אנחנו חיים היום בתנאי חיים שהיו נחשבים לפני 100 שנה. אני חושב שרק העשירים הגדולים ביותר, האנשים שיש להם המון המון כסף, חיים כמו שכל בן אדם ממוצע היום חי, פה בארץ, אוקיי? זאת אומרת,
אני מסכים לגמרי, ואני גם אגיד כאילו בהקשר הזה שבמהלך תקופת הקורונה, אז אנשים במין אווירת סוף עולם כזאת, וכל כך נורא וכל כך קשה, כאילו, אתה משווה את זה למלחמת העולם הראשונה, אתה משווה את זה למלחמת העולם השנייה, אפילו מגפה הספרדית וכו', שפעת הספרדית, מה קרה? אנשים ישבו בבית וראו נטפליקס, כאילו, סוף העולם, כאילו, פסה. כאילו, שתינו בטח התחברנו לזה שהפסיקו את הכדורגל, וזה היה ממש מדכא. אבל פרופורציות.
זה פרופורציות. אז תראה, אז אני לא, אני אומר, עכשיו, אני לא יכול לבקש מאנשים לזייף פרופורציות כשהמציאות לא מאפשרת להם את זה. זאת אומרת, אני מבין את זה שהיום לא מלחמת העולם הראשונה, הם לא חיים בתנאי קיום כאלה, הם חיים בתנאי קיום אחרים, שבתנאי הקיום האחרים הם חייבים למשמע, אוקיי? את אותו קיום עם אותן מילים, שפעם קשה ב-1914 היה מישהו בביצורים שם, שצרפת וגרמניה קודשות אחת את השנייה עם גז גם בין היתר, והוא היה אמר, היה לי היום יום קשה בביצורים, אני מבין, והיום הוא יושב בבית, רואה נטפליקס, אבל אומר, היה לי יום מאתגר, אוקיי? Yeah. אז בעצם, תשמע, אני לא, אי אפשר לכפות מציאות שלא קיימת על אנשים, ולכן אני לא יכול להגיד, שמע, תבין, פרופורציות, 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 כי זה לא משנה, זה מילים, במציאות עצמה, בהוויה עצמה, הוא לא יכול להבין מה זה קושי של 1914, וגם אני כנראה לא, אני מדבר על זה רק כמי שצופה ומסתכל על זה, אבל, אוקיי, מה שכן, אני חושב, עדיין אפשר לעשות פה ושם, זה לקחת את המילה, אתה יודע, אני קראתי שלשום, רעיון בגלריה בארץ, עם מישהו שהוא מפיק וכותב שירים כאלה, של שירי פופ כאלה עכשיו, של כל ה... לא, נועה קירלים וכו', אוקיי? והוא סיפר על זה שהוא רוצה לעבור, לעשות, הוא כותב ביטים כאלה, אוקיי? של מוזיקה ומילים, חורז מילים, והוא רוצה לחזור לארצות הברית, הוא למד מוזיקה בארצות הברית, והוא רוצה לחזור לארצות הברית, למרות שהוא מאוד מצליח פה, הוא כתב כמה לעיתים וכו', ובן שלו, הכתב שואל אותו, למה? אתה מאוד מצליח פה. אז הוא אומר, אתה יודע, אני כדי, ישבתי עם, עם זמרת אחת, והיינו חייבים למצוא, לשיר שכתבנו, מילה עם ארבע עברות. ארבע עברות, והוא אומר, זה במיקום אסטרטגי בשיר, ארבע עברות, ואנחנו לא הצלחנו למצוא מילה, זה קשה מאוד, ובסוף, אחרי ארבע שעות, הבנו שלא נמצא מילה בת ארבע עברות, אז אמרנו, אולי ננסה שתי מילים עם שתי עברות, ואז עלינו על זה, וואלה יופי, זה שתי המילים, וואלה יופי, והוא אומר, כן, ואז הוא אומר, עכשיו תראה, הבעיה זה בעברית, בעברית זה מאוד קשה, בניגוד לאנגלית, ואני לא מתכוון, זה מאוד מתיש העבודה הזאת, מאוד מתיש, ולכן אני לא יכול להמשיך עם הקושי הזה, דם, יזע ודמעות, ואני מעדיף לעבוד לארצות הברית, ששם שרים באנגלית. וקראתי את הפסקה המדהימה הזאת, כן? אני, על למה הוא קורה קשה, כן? למה הוא קורה קשה? הבן אדם יושב, הוא ועוד מישהי בבית, שותים אספרסו, כותבים מילים לשיר פופ דל משקל, נתקעים במילה בת ארבע עברות שהם צריכים, בסוף פותרים את זה עם שתי מילים בנות שתי עברות, והוא אומר, תשמע, אני פה עברתי מסע איסורים של דם, יזע ודמעות. עכשיו, כשמישהו מדבר ככה, אתה מבין שכל המילים שהוא אומר, כולם, מותנות בנגיד חומר דל מאוד של קושי, הוא אומר, זה מתיש, מה זה מתיש? בעצם, נגיד, נקרא לזה, הבפנים של המילה, אוקיי? הבפנים של המילה שונה דרמטית מהבפנים של המילה, כמו שהיא נהגתה לפני 50 שנה, ובטח 100 שנה, ובטח 1,000 שנה. אני בסך הכל מנסה לפעמים להגיד, שימו לב, כן, לתוכן שנמצא היום בתוך המילה, לעומת התוכן שהיה לפני 20 שנה, וכן, כנסו לפרופורציות, ואל תפחדו גם להגיד את המילה בצורה הפשוטה ביותר, כי אני אוסיף משהו שבעיניי הוא מאוד 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 חשוב בכל המהלך הזה. אני חושב שכשבן אדם נמלט ממילים שנגיד נקרא לזה מתארות את המציאות, במקביל לזה שהוא נמלט מהם, הוא מפתח גם חרדה. מה זאת אומרת? למה אני מתכוון? כשאתה עושה פעולות של הימלטות ממציאות מסוימת, גם בעזרת מילים, אבל גם בעזרת, אתה יודע, סיטואציות מסוימות, אתה לא נבדק אצל הרופא, אתה לא עוזב, כל מיני כאלה, במקביל להימלטות, בתוך הגוף שלך, בתוך התודעה שלך, באזורים שלא תמיד אתה אולי מכיר אותם, מתחילה להתגבש חרדה, שהמשמעות של החרדה זה אני יודע שאני בורח ממציאות, ובורח ובורח ובורח, ואני לא יודע מה יקרה כשאני אאלץ לפגוש אותה, אוקיי? אני לא יודע מה יקרה.
אז בעצם, אלון, זה ממש מביא אותי לנקודה הבאה שלי, וזה מה שאתה מכנה סטריליזציה של השפה, ואתה כותב ככה, סטריליזציה נעשית גם בשפה, למשל, נכה הפך לאדם עם מוגבלות, משוגע למתמודד נפש, גמד לנמוך קומה, ויש כמובן כל צימודי המאותגר וכו'. עכשיו, אני אוסיף לזה גם, אוכלוסיות חלשות הפכו לאוכלוסיות מוחלשות, נוער בסיכון הפך לנוער בסיכון. עכשיו, כמו שאתה רושם בצדק, מאחורי כל זה יש כוונה טובה. זאת אומרת, רצון להסיר סטיגמות, למנוע אלבונות מאותם אנשים, וזה באמת כוונה טובה. אבל, והתחלת לגעת בזה, האם בעצם זה לא מונע מאיתנו לראות ולהתמודד עם המציאות כמו שהיא, כולל החלקים הלא נעימים שבה? כי בעצם סטריליזציה זה לחטא. אנחנו בעצם רוצים לחטא את המציאות, ואנחנו מדברים היום הרבה על זה שיש למשל אצל ילדים תופעות של אלרגיות, שלא היו קיימות
נכון.
בעבר. אומרים למה?
נכון.
לא חושפים אותם, לא חושפים אותם לדברים טבעיים, לא חושפים אותם למאכלים, לא חושפים אותם לטבע, לחיידקים שיש וכו', ואז הם מפתחים כל מיני אלרגיות. אולי גם אנחנו עושים את זה מבחינה נפשית?
כן, אני לכן, בהתחלת השיחה אמרתי לך, מה זה ההיפוך בין סיבה למסובב, כן? זה בעצם לקחת את השפה ולעשות לה סטריליזציה, על פניו כדי לאפשר לנו חיים יותר, נקרא לזה נעימים ונוחים, מייצר, נקרא לזה גם, מנגנון חיסוני יותר חלש, אוקיי? מנגנון חיסוני יותר חלש, שבעקבותיו אנחנו צריכים אחר כך להמשיך ולדלל עוד ועוד את השפה, כי אנחנו לא מסוגלים להתמודד איתה, אנחנו הופכים יותר חלשים ברמה, נקרא לזה הנפשית, אנחנו צריכים עוד יותר, כל הזמן, זה אותו התמכרות, כל הזמן להפוך עוד עוד, עד שבסופו של דבר אתה שומע אנשים מדברים, ומה שאתה שומע זה לא אנשים מדברים, אתה לא שומע בעצם אנשים מדברים באמת, אני לא סתם...
אלא הם מנהלים שיח.
בדיוק, הם מנהלים שיח.
אם אני אצטט אותך, אז... התברר שדיבור הוא דבר מסוכן. אנשים אומרים מדי פעם דברים לא נעימים, לא מכבדים ואפילו פוגעניים. ולכן אנחנו כבר לא מדברים, אלא מנהלים שיח. בעצם מה שאתה אומר, אנחנו מעדנים, מרקחים את האלמנטים הקשים שקיימים ביחסים בין אישיים.
נכון, אנחנו לא רוצים לדבר. אגב, לדבר, שים לב למילה שמאוד מאוד חזקה בימים, הידברות, הידברות.
כן.
שים לב, לא אומרים, בוא נשב נדבר, אוקיי? הם רוצים הידברות. הידברות זה איזה מין ניואנס, כן, מאותו שורש אמנם, כן, זאת אומרת שלה לדבר, אבל הם לא אומרים, בוא נדבר, בוא נדבר. זאת אומרת שאתה גם בזה אתה מרגיש שלא רוצים לדבר, לדבר. עכשיו, בין אנשים בכלל, כן, מה זה לדבר מול לנהל שיח? אני אומר לך, במובן הכי פשוט, כן, זה שמנהלים דברים כל הזמן, גם אנשים מנהלים רומן, מנהלים מערכות יחסים, מנהלים שיח, שים לב, יש פה, זה לא במקרה שהניהול תופס את קדמת הבמה, הניהול, אנשים רוצים, מה זה ניהול לעומת לדבר? אני חושב שלנהל, כשאתה חושב על המילה הזאת, היא הרבה הרבה יותר באה מעולם הבירוקרטיה, עולם, נגיד העבודה...
עולם הארגוני, העולם התאגידי.
בדיוק, עכשיו בעצם אתה מכניס את העולם התאגידי, הארגוני, לתוך היחסים שבין שני אנשים, מה קורה באז? כמובן שבעולם הארגוני גם אתה לא רוצה להגיד משהו פוגעני, מה זה פוגעני אגב, כן? שזה, פוגעני הייתי אומר שזה ככה, שזה...
גם למה פוגעני פוגע? ולא פוגע, גם המילה פוגעני?
בדיוק, למה?
מגינוי.
לא, אני אגיד לך למה, כי זה לא פוגע. כי זה לא פוגע. פוגעני זה פוגע במובן המשפטי. זאת אומרת, או במובן המשפטי או כאילו התרבותי, בעצם אומרים לנו מזה אתה אמור להיפגע. אני לא נפגע מזה, כן? אבל אתה יכול ללכת עם זה לבית משפט, אתה יכול ללכת להתלונן על זה, זה היה פוגעני. אני לא נפגעתי מזה, כי אם זה באמת פוגע בו, הוא היה אומר, זה פגע בי. אולי הוא אומר, זה היה פוגעני. הוא אמר, אתה פגעת בי עכשיו. וזה אומר שבפוגעני הזה, היה איזו וריאציה בירוקרטית חדשה, שהתפקיד שלה בכלל הוא מעולמות המשפט, והתרבות הארגונית וכו' וכו', ואנשים כבר יכולים היום להגיד, הם אומרים את זה. זה היה מאוד פוגעני, והם כאילו אומרים את זה בנימה של פגיעה, אבל אני יודע שכשמישהו אומר לי, זה היה פוגעני, לא שאני זה, הוא לא נפגע, הוא לא נפגע. כשהוא נפגע, הוא אומר, זה פגעת בי, או אני נפגעתי. זה מאוד חשוב. אז בעצם לקחו משהו מעולם תחום הרגש, בן אדם שנפגע, עשו לו וריאציה, נקרא לה סינתטית, עם אפשרויות של תביעה, שאתה יכול להשיג כסף על זה, או הגנה על מקום עבודה וכו', שאוקיי, יש איזה צדדים לגיטימיים, אבל יקרו אותה מהרגש, יקרו, פשוט הוציאו את זה, ואמרו, חבר'ה, אתם יכולים גם להיות פוגענים, אתה יודע, אין אפילו שים להם צורת סביל לפוגעני, אין, נגיד לפוגע, אז נפגעתי. מה הסביל של פוגעני?
נפגעני.
נפגעני.
משהו שהוא יכול להיפגע.
זה לא קיים בגלל שאתה לא באמת, כן, אין מילה כזאת אפילו, כן? זהו.
דוגמה נוספת שאתה מביא זה המילה מקום. ואתה רושם, זה מאוד יפה. את המילה מקום אפשר לאתר בכל מקום. אפשר לכולם מדברים היום ממקום טוב, ממקום של דאגה, בטח לא ממקום של לפגוע או ממקום של להרוס. אבל מה זה כל המקומות הללו? המקומות הללו, אתה אומר, הם המקומות שבהם היה צורך לדלל משקלים רגשיים ביחסים בין אנשים. וזה מאוד מעניין, זה נותן את התחושה אולי שנהיינו אנשים שנפגעים בקלות, אולי נהיינו אנשים רגישים מדי. למה אנחנו צריכים לדבר כל הזמן ממקום טוב?
קודם כל, המקום, אני חושב, הוא אחד הסממנים הכי מובהקים של השפה הפסיכולוגיסטית. זאת אומרת, המון פסיכולוג, אני חושב שהפסיכולוגים במובנים רבים הכניסו את המקום, אפשר לראות, אני חושב,
כן, באיזה מקום זה פוגש אותך, זה קלאסי.
בדיוק, באיזה מקום זה פוגש אותך, אני חושב שכשמסתכלים אפילו על, אתה יודע, על אצל פרויד, כן, ברגע שהוא ממפה את הנפש, ויש את המודל הטיפוגרפי לצורך העניין, שהוא בעצם, להגיד יש מקום שנקרא לצורך העניין, איד, וכולי וכולי, אז בעצם הנפש הפכה להיות מקום, אוקיי? מקום, שיש בה כל מיני, נקרא לזה חדרים, מגירות, וואטאבר, ואנשים
זה כבר רבדים, לכן זה נקרא המודל הטופוגרפי, זאת אומרת,
נכון,
או בטבע, יש את הרובד הזה, ויש את הרובד הגיע אדמת סחף, וזה, אני לא זוכר טיפה את הצולים בחברה להגנת הטבע, אבל
ואז בן אדם בעצם אומר, אני עכשיו מדבר מהמקום הזה, אוקיי? מהמקום הזה בנפש שלי, או בראש שלו, לא משנה, או מהמקום הזה, או מהמקום הזה, או מהכזה. אבל מה בעצם התפקיד פה? מה התפקיד? אני חושב שכשבן אדם מדבר ממקום, קודם כל הדבר הכי בסיסי זה שנוספת מילה בין האני לבין מה שהוא רוצה להגיד, נגיד מה שהוא מרגיש, אוקיי? נגיד אם אני אומר, אני מדבר ממקום של דאגה, אוקיי? מה הוא היה אמור להגיד לפני
ההופעה
של המילה מקום? אני דואג, אני דואג. מה שקרה קודם כל, לפני הכל, זה שהוא שם חוצץ בין העני לדואג, אוקיי?
הוא מרחיק עדותו, מה שנקרא?
כן, הוא מרחיק עדותו. אני, כן, בגדול, קודם כל, הוא מתרחק מהרגש שלו, אוקיי? אגב, אם נדבר על האדם החווה, אני חושב שזה אותו מהלך בדיוק. דווקא תחת הרושם שהוא מתקרב לרגשות או מתקרב לחוויה, בעצם הוא מדווח לנו על התרחקות. ואני חושב שזה מה שאנחנו עדים בתקופה הזאת, שאנחנו מדברים עליה פסיכולוגיסטית, שדווקא יש התרחקות של אנשים מעצמם, אפשר לייחס את זה
לרשות חברתיות. לגמרי, כן, כל הפסיכולוגיה זה להתחבר לעצמך, לגלות את הרובד הלא מודע ואת התכנים שנמצאים שם. אתה אומר שבעצם אנחנו מרחיקים את עצמנו?
אני חושב שתראה, בוא, אם אנחנו רוצים להיות קצת רדיקליים, אוקיי? הייתי אומר שפסיכולוג, אם בא אליו בן אדם, ואומר לו, תשמע, אני סובל מחרדות קשות, אוקיי? מתחושת חידלון קיומי וכו', בעולם שאין לו רצון להציל אנשים, כן? נגיד שזה לא הסיבה לקיום הז'אנר או הפרקטיקה הזאת, הוא יכול היה להגיד לו, תשמע, אני אגיד לך משהו, אתה צודק, אתה צודק, בזה שאתה חשת, זה נכון, זאת באמת המציאות היותר מדויקת, אוקיי? אני גם לא יודע לשמה הקיום הזה, אבל הבן אדם בא כדי לא לסבול, הוא לא בא כדי לשמוע את האמת, אוקיי? הוא רוצה להפסיק את הסבל שלו, הוא רוצה שבמקום תחושת חידלון יהיה תחושת משמעות. ברגע הזה שאנחנו מבינים מה ההסכם פה, ההסכם הוא לא לדבר, להגיד את האמת, ההסכם הוא איך לגרום לך להרגיש יותר טוב, אוקיי? עכשיו, אם מישהו חושב שלהתחבר לרגשות זה בהכרח להרגיש יותר טוב, אני ממש לא בטוח. יש כל מיני צורות שאנשים מרגישים בעזרתן יותר טוב. לפעמים בן אדם דווקא צריך להתרחק מהרגשות שלו, אולי הם גועשים מדי, אולי הוא לא יודע איך להתמודד איתם. והרבה פעמים תחת הצטלה שנראית לנו כמו התחברות לרגשות, ואגב, המילה, אני מתחבר לזה, כן, אותו דבר, אתה בעצם מה שאתה מזה זה דווקא התרחקות, ודווקא המקום שממנו אתה בא הוא המקום שממנו אתה בורח הרבה פעמים. זאת אומרת שהשפה פה הרבה פעמים עושה היפוך. תשמע, מנגנוני הגנה, אנחנו מכירים אותם.
בדיוק, יש פה שימוש, אין ספק שאתה מתכוון לשם, שאנחנו בעצם משתמשים בשפה כסוג של מנגנון הגנה, אז אתה אולי רוצה לדבר על מנגנון הגנה שנקרא היפוך תגובה, reaction, formation. אני חשבתי אולי מנגנון הגנה שנקרא סובלימציה, עידון. בעצם אולי בגלל שאנחנו שונאים וכועסים ומתוסכלים, אז אנחנו לא באים ואומרים, אני כועס עליך, אלא מהמקום שלי, אלא בחוויה שלי וכו'. אנחנו עושים את הסובלימציה הזאת כדי שנוכל להמשיך לתפקד כחברה, בלי שנוכל אחד את השני.
כן, קודם כל, אני מקבל את ההסבר הזה. אני גם לא בטוח, אגב, שיש הסבר אחד לכל דבר. הייתי אומר שנגיד שאני כותב על הדברים האלה, אני מעדיף להוסיף את הרובד שהוא הלא הרובד המובן. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים אנשים שאומרים, אני בא ממקום של, אז ברובד המובן זה אני לא רוצה להגיד לך, אני כועס עליך, אוקיי? אני שונא אותך, אוקיי? אני בא ממקום של דאגה, אוקיי? בסדר. אבל אני שואל, מה בעצם ההשלכות של דבר כזה גם? זאת אומרת, מה שנראה לנו הרבה פעמים, אוקיי, יכולת לחיות בחברה, בלי יותר מדי נקרא לזה זיזים ומאמורות ודברים כאלה, אלא אנחנו משטיחים את האדמה כדי שנוכל ללכת עליה יותר, בצורה יותר עדינה, יש לזה גם מחיר. המחיר הוא שבעצם אני אומר, אני מדבר איתך בשפה יותר מדוללת. עכשיו, אתה יודע, אם אני מדבר, סתם דוגמה, עם מישהו שאני ראיתי ברחוב שאני לא מכיר אותו, אוקיי? ואני מדבר איתו בשפה כזאת, כי מה לי ולא, ועוד שתי דקות לא נכיר אחד את השני, אוקיי, אין לי שום מחויב. אבל את השפה הזאת אנחנו גוררים פנימה, 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 אל אנשים הכי קרובים אלינו, ובמובן הכי עמוק, אל עצמנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים עם עצמנו כבר, תשמע, רוב השעות בן אדם מנהל דיאלוג עם עצמו. זה רוב השעות, כן? אני אומר, אני תמיד מדמיין את הבן אדם, שמנהל דיאלוג עם עצמו בעזרת המילים האלו, אוקיי? ממקום של, בחוויה שתתתתתתתת, ואני אומר, תראה, בסוף, 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 מה שאתה אומר לאחרים, אתה אומר גם לעצמך, זאת השפה שלך, לא יעזור. ואם בן אדם מדלל את עצמו מול עצמו, מה המחיר של לדלל את השפה ולכן את התודעה? ובשלב מסוים אתה שומע אנשים, כן? ואתה מרגיש שזה כבר לא השפה שהיא הבעיה, אלא התודעה שהם כבר מגולמת שם, שהיא מדוללת. מדוללת. ושאתה אומר להם משהו, בשפה רגילה אגב, בשפה רגילה, היא נראית להם פתאום מאוד אלימה.
זה נראה, זה פוגעני.
להם, כן, הם יגידו פוגעני, הם אפילו כבר יפחדו להגיד שהם נפגעו, אוקיי? אבל זה פגע בהם, כן? זה פגע בהם. אבל עוד פעם, אני לא אומר, יש לזה להרבה מעלות, אני מניח שמבחינה אבולוציונית בשפה אפילו, כנראה יש לזה שהוא ערך, כי אחרת זה לא היה תופס כל כך טוב.
אני חושב שיש פה... אלון, אני חושב שיש פה משהו שללא ספק, בישראל זה, זה, זה תמיד נכנס כמו כל דבר שלב אחרי אמריקה. אני חושב שהדיבור הזה זה משהו שאנחנו ללא ספק הבאנו אותו מאמריקה. עכשיו, אני אמריקולוג קטן מאוד, הייתי פעמיים בחיים שלי באמריקה לתקופה קצרה, אבל התרבות האמריקאית משפיעה עלינו ואנחנו מושפעים ממנה, נרצה או לא. ותמיד התרשמתי שיש משהו בתרבות האמריקאית, בחברה האמריקאית, אפילו רואים את זה בטלוויזיה, בסדרות, בסרטים, שמאוד מנסה לייפות את המציאות, לרכך, דיברנו על זה, לרכך, לעדן אותה, שהכל יהיה נעים ונחמד ומנומס, אתה שומע ישראלים, כאילו הדבר הזה, ישראלי נוסע לחול, לאירופה, לארצות הברית, כולם מנומסים, כולם נחמדים. עכשיו, אני חייתי באנגליה 4 שנים, למדתי שם, עשיתי את הדוקטורט שלי, ואנגליה זה המקום הכי מנומס בעולם. אבל אני אגיד לך בכנות, כאילו, מתחת לכל הנימוס הזה, התחושה היא באמת שאנשים, כמו בארץ, כמו בכל מקום, שונאים אחד את השני, גם אוהבים, כן? אבל כל הרגשות השליליים שעשו כאילו להביע כלפי חוץ,
קיימים. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה לא שאנשים שם יותר נחמדים. הם פשוט יודעים יותר להתנהג בנימוס אחד לשני, כדי שיהיה יותר נעים במרחב הציבורי. לכאורה סבבה. אומרים לאנשים, יופי, נחמד, אז נחמד לי שם, שאני הולך לסופר, ומדברים אליי בצורה נחמדה, ואף אחד לא דוחף אותי וכו'. על פניו, סבבה לגמרי. אבל יש לזה מחיר. ניקח רגע את התרבות האמריקאית. למשל, התופעה הזאת של ילד בן, לא יודע, בן 15-16 שלוקח רובה, קודם כל שיש לו בכלל נשקיעה גדודית בבית, ואחרי זה לוקח איזה קלט או איזה רובה שר ויורה בכל הכיתה שלו, כאילו. אתה שואל את עצמך, מאיפה מגיע הדבר הזה? ואחד הניתוחים הפסיכולוגיים, זה לא רק אני עושה, זאת אומרת, אני בעניין הזה אני נשען באמת על פסיכולוגים חברתיים ותרבותיים שניסו לנתח את התופעה, שדווקא הנימוס הזה, המקום הזה שלא מאפשר להביע גם את הרגשות השליליים, וגורם לכך שאנשים מדחיקים ומדחיקים ומדחיקים, אז ברוב שמדחיקים נוצר איזשהו תסכול, שהוא מתפרץ, הוא מתפרץ בעוצמה מאוד מאוד גדולה.
אני מקבל לגמרי את הניתוח הזה, ואני גם חושב שזה, אין בזה שום הפתעה, זאת אומרת, זה לא רק קשור לשפה ולהתנהגות, אני חושב שבאופן עקרוני, בכל פעם שהמנגנון מנתק אותך מהמהות עצמה, אוקיי? עכשיו, יש תמיד, אתה יודע, דיונים, יש דבר כזה מהות, כאמת, בלה בלה בלה, אני שם את זה בצד, בן אדם יודע, גם אם הוא לא יודע, מתי הוא נמלט, בורח, מורח, אוקיי? מהדבר עצמו, אוקיי? מהדבר עצמו. ואני חושב שלדברים האלה, אני הייתי אומר ככה, במובן נגיד הפלסטיקים, אתה הייתי מודד, כל הימלטות כזאת, כל בריחה כזאת, הייתי מודד אותה במטרים, אוקיי? והייתי מגלה שבן אדם בגובה הר עכשיו של הימלטות, הר, החרמון, וההר הזה בסוף קופצים ממנו, אוקיי? קופצים ממנו. אתה בסוף נופל מההר הזה. יש רגע כזה שאתה נופל ממנו. ולכן אני אומר, אחת המטרות היא כל הזמן להזכיר לאנשים את הבריחות הקטנות האלה, זהו, את הבריחות האלה. תקשיב, אין בעיה שאתה אומר מאתגר, אבל אתה יודע, שכתבתי על מאתגר מזמנו, מה תפס לי את האוזן? שגבי אשכנזי, שהיה רמטכ"ל אז, הוא הגיע לבית ספר לשריון, אתה יודע...
אני הייתי בשריון.
אוקיי, אז הוא הגיע לאלה המתגייסים החדשים לשריון, ואמר להם משהו כמו בלה בלה בלה, הולך להיות לכם שירות מאתגר, אוקיי? מאתגר. עכשיו, אמרתי, תשמע, הרי, בוא, אנחנו יודעים ששריון...
הייתי בשריון, זה שירות, זה כמו הדימוי, זה עבודה שחורה, אין לזה את התאילה, אתה לא חוזר עם קומטה אדומה או נעליים...
עכשיו, מה זה מאתגר? תראה, מאתגר זה מילה יפה כזאת, שאומרת, תראו, זה לא קשה, זה לא חסר תאילה, זה משהו ש... יש בו אתגר, אוקיי? ולמעשה במאתגר, לא רק שיש בזה אתגר, אלא האתגר הוא שלכם, וזה אומר שזה, אם אתם לא תהנו מזה, זה אומר שאתם לא עמדתם באתגר הזה, כן? לא הבנתם את האתגר. שזה חלק גם מתופעה נוספת שצריך לשים אליה לב, שהרבה פעמים המילים האלה יכולות להעביר אחריות, אוקיי? אחריות.
לשם אני רוצה להגיע, כן? בדיוק.
כן,
בדיוק
לבן אדם עצמו, האתגר נכון. הוא שלו, זה לא קשה, זה לא חרה הדבר הזה, זה מאתגר, אתה פשוט אולי לא תעמוד באתגר, כן?
ממש כך. ובאמת אחד הדברים המעניינים שאתה עושה לטעמי, זה נוגע בנקודה שמאוד מאפיינת את החברה כיום, עוד תפיסתי. הרצון לקבל סמכות בלי לקחת אחריות. זה מתקשר גם לתפיסה צרכנית שגם עליה אתה מדבר. אתה משתמש למשל בניתוח של המילה מציף. אתה רושם, המציף גם מודיע קבל עם ועידה, שאם במקרה תפרוץ שהאוריה רבתי סביב אותה סוגיה נפיצה, ואם העסק יהפוך לפתע ויתגלה כחסר בסיס, יתהפך לפתע ויתגלה כחסר בסיס, ובכן, תראו לכם שהאחריות אינה על אותו אדם, ולבטח לא אשמה, שהרי הוא לא המציא שום דבר, הוא רק הציף משהו שבכל מקרה היה שם. אני אוסיף לזה, כמו למשל שרושמים בפוסטים, רק אומר.
כן, רק אומר, מניח את זה כאן.
בדיוק, מניח את זה כאן. אני לא לוקח אחריות.
כן, נכון. לא, אז הציף הוא דוגמה קלאסית, כמובן מילה שבאה מקליניקות הפסיכולוגיה בצורה הכי מובהקת.
כן, להציף מה לא מודע, דיברנו על פרויד.
מציפים דברים. נכון,
המודל, בדיוק. המודל הטופוגרפי, מודל הקרחון, בעצם אנחנו רוצים להציף
בדיוק, את מציפים את הזה נכון. למעלה וכו', ובעצם הרבה פעמים שבן אדם בא להציף בעיה, נגיד זה הגיע לתחום באמת העבודה, התרבות הארגונית וכו', שיושבים בישיבות ומישהו רק מציף משהו, עכשיו למה הוא רק מציף משהו? הוא מציף משהו כדי שלא יגידו לו, כן, נאמר, למה אתה עושה בלגן, אוקיי? מה, למה אתה כל מיני מתעסק בבעיות? הוא אומר, אני לא המצאתי פה כלום, אני רק מציף איזה משהו שקיים, ואני כאילו שם מים וזה עולה למעלה, וזה מוצף הדבר הזה. כמובן שיש פה שילוב, התחה של פסיכולוגיה עם התנערות מאחריות, אוקיי? התנערות מאחריות, ושים לב, הבן אדם מרגיש בסוף טוב עם עצמו, זאת אומרת, הוא... אחרי זה הוא ילך לחבר שלו להגיד, שמה, הצפתי שם בעיות, כן, הצפתי, והוא לא ישים לב אפילו, שהוא לא יכול להגיד, חבר'ה, יש פה בעיה,
נכון.
אוקיי, צריכים לטפל בה, וזה, זאת אומרת, הוא לא מבין אפילו, כשהוא משתמש במילים האלה, שהוא בעצם נמלט מאחריות, הוא מתגאה במשהו שהוא צריך, אני לא אגיד לא להתבייש בו, אבל בטח לא גם להתגאות בו, והרבה פעמים המילים האלו, גם מאתגר בהקשר הזה,
הם... יש עוד מילים פה, כמו רשמת את זה ממש באחד הטורים האחרונים, בהקשר אגב של מה שקורה עכשיו, אני לא שופט. או סליחה אם נעלבת, שזה אחד החזקים. או סליחה אם נעלבת, כאילו. אתה מתייח בבן אדם, לא סליחה, אתה מתנצל, זה התנצל את הקורה שיש להגיד סליחה אם נעלבת. זאת אומרת, אתה השם שנעלבת, כאילו, אתה בסדר. לא אני לא בסדר במה שעשיתי או אמרתי.
נכון. ואגב, לא שופט, הרי, שוב, הבן אדם שאומר את זה, עוד פעם, השאלה היא תמיד היא, למה אתה מוצא לנכון לציין את זה שאתה לא שופט, אוקיי? אם אתה לא שפטת, אז אתה יכול לדבר איתי, להמשיך, פשוט להגיד את הדברים עצמם, שאתה מוצא לנכון לציין את זה שאתה לא שופט, אתה אומר בעצם, תקשיב, שפטתי אותך כבר,
נכון.
ויצאת אשם, אשם, אבל, בוא, אבל, בוא, אבל אני לא רוצה להגיד את זה.
אני לא רוצה שתכעס עליי.
בדיוק, אז בעצם אמרתי לך עכשיו, מתחת, מאחורי הקלעים, בשכבה התורה, אמרתי לך, תשמע, אתה לא בסדר, אוקיי? אל תכעס עליי, בוא נמשיך לדבר. אוקיי? זה בעצם המהלך כולו. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אוקיי, מצוין, הנה, מנענו את החיכוך הזה. עכשיו, אני שואל, הבן אדם שאמרו לו, אני לא שופט אותך, אוקיי? בן אדם שאמרו לו, האם הוא מבין ששפטו אותו?
אני משתנה טוען, שכן.
כן, אני טוען שכן.
מרגיש
אני
את
טוען
זה לפחות.
בדיוק, הוא מרגיש את זה, זה כמו עם ילדים, כמו עם תינוקות, הם לא מבינים את המילה, הם מבינים מה אתה אומר אבל, אוקיי?
נכון.
הם מבינים מה אתה אומר. אותו דבר אנשים, הם מבינים הכל. ואז נשאלת השאלה, מה המשמעות של המשחק הזה הכפול, נגיד עם שתי השכבות, שאני בא לבן אדם ואומר, שמע, לא שופט אותך, טה-טה-טה-טה-טה, הוא הרגיש ששפטתי אותו, הוא לא אומר את זה לעצמו, אני לא אומר לעצמי ששפטתי אותו, ובעצם שנינו מנהלים, נקרא לזה מנהלים, אתה רואה, מדברים, אוקיי? אבל אתה רואה, זה כן, זה מתחבר לי אוטומטית עם הדבר הזה,
ככה אנחנו כאילו ברובד ניטרלי, זאת אומרת, אין פה פוגע ונפגע, יש פה איזה אירוע, שזה גם המילה שנכנסה לשיח עכשיו.
אתה יודע מה הבעיה שלי עם אירוע? אירוע, כתבתי עליה לפני כמה שנים, וכתבתי אותה כאילו לפני הזמן, מה שנקרא.
ממש
ככה. כי היום למשל, כן, לא, לפני, לא
אומר שאירוע.
כן, אני חשבתי השבוע שאני צריך להתרגל, כי כל מה שקורה הרי, הכל זה אירוע. ואתה שואל, למה הכל זה אירוע? למה? למה הכל זה
אירוע? אירוע זה משהו שמנהלים, אירוע זה משהו ש... יש בזה ניטרלי, אני עדיין לא... אני
אחזור... אני חשבתי שאירוע, כתבתי את זה אז, תראה, מה בעצם הכמיהה שלנו בתקופה הזאת, כן, שאנחנו חיים בה? אני חושב שדווקא בגלל, זה ישמע מוזר, שהחיים, אחרי אתמול מה שהיה בחווארה, וזה נשמע, והרפורמה המשפטית, הפיכה משטרית, אבל אני עדיין אומר את זה. אנחנו חיים בתקופה היסטורית, יחסית משעממת.
חד משמעית.
אנשים חיים חיים טובים.
לגמרי.
סטרילים, חיי שפע, גם לא העשירים.
נכון.
גם לא העשירים, חיי שפע. נכון. אני רוצה, נגיד, לתת דימוי שיסביר אחר כך את זה. צריכים לחשוב על הקעקועים רגע. על התרבות הקעקועים, אוקיי? קעקוע. פעם קעקוע, בתקופות ההיסטוריות, היה לו, הוא היה מסמל איזשהו ניסיון בחיים. זאת אומרת, נגיד היית הורג מישהו, הורג חיה וכו' וכו', אתה היית מקעקע את זה עליך, כמו איזה מין...
כמו גולגולת על החגורה.
כן, גולגולת על החגורה, אוקיי. זאת אומרת, היה פעולה במציאות, והיה לה אחר כך דימוי על הגוף, אוקיי? שכאילו הוא מסמן אותה. בעצם היום מה אנחנו עושים? אנחנו עושים את הדימוי בלי הפעולה בלי פעולה שהיא מסמנת בכלל, אוקיי? זאת אומרת, יש את המסמן, אין מסומן בעצם, אין דבר כזה, אתה לא רק אתה חייב לעשית הקעקוע. עשית הקעקוע, סתם, עשית את הציור. בעצם אנחנו מנסים ליצור צורת חיים ללא החיים עצמם, נקרא לזה ככה, אוקיי? זאת אומרת, אני שם את הדימויים של, בלי הניסיון של, לצורך העניין. עכשיו, גם במילים זה קורה. גם במילים זה קורה, זאת אומרת אנחנו משתמשים במילים שמתארות הרבה פעמים איזו מציאות מאוד דרמטית, אירוע זה מילה כזאת,
נכון.
כן? דרמה, מה זה אירוע?
אירוע זה
דרמה.
כן, אירוע זה...
בעצם, כששומע היום שיחות, אתה מניח, אם אני נגיד לא הייתי חי פה, הייתי אומר, או בעולם הזה לא הייתי חי, לא רק בישראל, הייתי אומר, בואי נה, כל היום יש שם אירועים, כל היום, איזה דרמה הם חיים. כשלמעשה הבן אדם יושב, הולך לעבודה, מתקתק במקלדת, כן? כל היום, חוזר הביתה, רואה נטפליקס, אוקיי? הולך, שותה משהו, מקשקש את השכל, והוא, כן, בראש שלו, הוא חווה אין ספור אירועים באותו יום, שבמונחים היסטוריים הוא לא, הוא חי בעצם במציאות כמעט נטולת אירועים.
טוב, אוקיי? זה מתקשר באמת למה שאתה מכנה, האדם החווה. אתה כותב, האדם החווה התאפיין בכך שהוא החליט לחוות את החיים במקום, ובכן, אתה לחיות אותם. משפטים כמו אתה רושם, הרגשתי מוזר, הוחלפו אחר כבוד בחוויה שלי זה ירגיש מוזר. וזה מתקשר באמת לעניין, באמת שהכל סובייקטיבי. הכל בחוויה שלי. יש לי את האמת שלי.
כן, כן, כן. זה בעצם נקרא לזה המחלה הכי גדולה, כן, של התקופה. בעצם העובדה שמה שנראה על פניו כפתיחה, דווקא פתיחה של האפשרויות, של מה זה אמת, מה זה חוויה וכו' וכו', בעיניי, מה שהמטרה, זה בעצם איבוד משמעות טוטלי, טוטלי. האנשים קיבלו אישור, אוקיי? עכשיו, מה זה קיבלו? הם ביקשו, הם יצרו את האישור הזה. למשל, שהם מדברים על רשתות חברתיות בהקשר הזה. עכשיו, אני מסתכל על זה ככה. בני האדם ביקשו מכשיר מסוים, שיבנו עבורם, שבזאת המכשיר הזה, יתאפשרו להם דברים שלא יתאפשרו להם עד כה. זהו, זה מה שקרה.
אני רוצה להגיד, להכניס סוגריים לזה, בעיניי מה שהרשתות החברתיות עושות, הן מאפשרות לנו להציף בעצם את כל התכנים שקיימים בעיד, בלי לשלם על זה את המחיר החברתי. אני לא עומד מול הבן אדם שאני פוגע בו, אני לפעמים גם לא מסתתר מאחורי שם אחר או כינוי אחר, אני לא משלם את המחיר שיש לזה, שאני מציף את כל אותם תכנים, ואנחנו יודעים מפרויד, התכנים הללו הם הרבה פעמים תכנים אלימים, תכנים תוקפנים, אגרסיביים. והנה, ממש יצרנו, וזה מדהים מה שאתה אומר, יצרנו מכשיר שמאפשר לנו להציף את העיד.
נכון.
וסבבה לגמרי.
עכשיו, להגיד שזה בלי מחירים חברתיים, זה קודם כל במובן האישי ובטווח קצר, אבל כשמסתכלים על העולם עצמו, אוקיי? המחיר החברתי הוא דרמטי. דרמטי.
חברה משלמת מחיר, האינדיבידואל לא.
נכון, אבל אני אגיד לך איך למשל, אני חושב זה בא לידי ביטוי אצל האינדיבידואל, אוקיי? ברמה מאוד פשוטה. אני חושב שבסך הכל שמסתכלים על רשתות חברתיות, מה שקרה זה שהתודעות של האנשים, אני אפילו לא נכנס אפילו לשאלה אם זה, כרגע, אם זה העיד, אם זה האגו, אם זה אני עליון, מה זה באזור הזה, המודע, לא מודע, אוקיי? אבל התודעה, נקרא לזה, של האנשים, נחשפת ברבים. זאת אומרת, המון אנשים שלא ידענו איך הראש שלהם עובד, אנחנו עכשיו נחשפים להמון צורות, המון 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 צורות. עכשיו, מה המשמעות של זה? כשאני הלכתי ברחוב עד לפני 20 שנה, ולידי היה בן... ישבתי בספסל באוטובוס, חיכיתי לאוטובוס, ולידי התיישב מישהו. ההנחה שלי לגביו הייתה כזאת. תראו, הוא בטח לא חכם כמוני, אוקיי? ולא רגיש כמוני, אבל הוא באזור שלי כנראה, אתה יודע, אולי פחות וכו' וכו', אבל הוא כמוני. זאת אומרת, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה, אני חייב להשליך עליו את מה שאני מכיר, אוקיי? אני מכיר אותי, אני מכיר חברים שלי, זה הוא, אוקיי? הוא דומה או משהו כזה. אני חושב שהיום, שיושב מישהו לידך בזה, אני משליך עליו כבר את הדמות הממוצעת שנקלטה ברשתות החברתיות, סלש טוקבקים, סלש את הדבר, ההייטר הזה, ה-whatever, אוקיי? האיש שלידי עכשיו בזה, אני שונא אותו. עכשיו, אותו בן אדם, אני לא מכיר אותו, לא הכרתי אותו לפני 20 שנה, ואני לא מכיר אותו היום. פעם שהוא ישב לידי, לא היה לי, נגיד, אני לא הנחתי לגביו משהו מתחום השונא, או... בסדר. אני לא יודע מי זה בכלל, מקסימום, בטח כמוני. היום, האיש הזה הוא הממוצע של מה שלמדתי להכיר ב-20 שנה האחרונות, ואני כנראה לא אוהב אותו. הוא בן אדם שבטח חושב מאחורי מקלדת ומקלל, הוא בן אדם, זאת אומרת, אם מדברים על נזקים חברתיים, אני חושב שביום יום, במובן הכי פשוט, זה אנשים שהולכים לידך ברחוב, אתה חושב עליהם דברים יותר רעים ממה שחשבת עליהם פעם, כי אתה למדת להיחשף התודעות האלה.
זה מעניין מה שאתה אומר. זה מעניין, כי אנחנו באמת רואים, ורואים את זה גם במחקרים, שכל התופעות של הקצנה הקבוצתית, הקצנה פוליטית, שאנחנו רואים בעולם המערבי, במיוחד עשור וחצי האחרונים, שאתה שואל את עצמך, כאילו, נגיד מה שקורה בישראל עכשיו, מבלי להיכנס לסוגיה הזאת, כי זה לא הנושא שלנו, למרות שזה לא מעניין, אבל אתה שואל את עצמך בעצם, מדברים פה על מלחמת אחים, ואתה אומר, על מה תפרוץ פה מלחמת אחים? כאילו, אתה יודע, זה לא שנות ה-90, שהיה אוסלו ופיגועים, ודברים שאתה אומר שהם משמעותיים, שאתה יכול כאילו לטעון, אוקיי, עליהם יש, יכולה לפרוץ מלחמת אחים. על מה תפרוץ מלחמת אחים? על שיטת הסיניוריטי, לצורך העניין, בלי לזלזל בחשיבות. אתה רואה דברים שאתה יודע, לפני כמה חודשים אנשים בכלל, זה לא ידעו בכלל, אתה יודע, הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אנשים לא ידעו בכלל שיש ועדה כזאת, והיום הם יוצאים להפגנות. אבל הרשתות החברתיות, לטוב ולרע, ובעיקר לרע, אני חושש, יש חלק מאוד גדול בהקצנה שאנחנו רואים, גם כאן זה הגיע אלינו, ראינו את זה באמריקה, רואים את זה עדיין באמריקה, רואים את זה בברקסיט, זאת אומרת, הן מייצרות קיטור, כי זה גם המודל הכלכלי שלהם, זאת אומרת, כאילו, אם אנחנו נרשום איזושהי דעה, שהיא דעה מורכבת, אבל במובן הטוב, כי המציאות היא מורכבת, נציג את היתרונות ואת החסרונות לתוך העניין של הרפורמה המשפטית, לקבל שני לייקים. נגיד איזה משהו קיצוני, כאילו, צריך, לא יודע, לשרוף את המדינה, או צריך זה, חצי מהעם מאחורינו, והאלגוריתם של פייסבוק או של טוויטר יריץ את זה למעלה.
נכון, נכון. אני חושב שהם מסתכלים על זה, אתה יודע, אנחנו אומרים כלכלי תמיד, נגיד, מבחינת הרשתות החברתיות והאינטרסים שלהם. אני מסתכל על זה אחרת, אני תמיד חושב שאיפה שהכלכלי נמצא, כן? בעצם מה, 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 מה בודקים, זה אגב נכון גם לרייטינג בטלוויזיה, ולרשתות חברתיות והכל. בעצם, באופן בסיסי, הם כל הזמן בודקים איפה נמצאת המשיכה היותר גדולה. למה בני אדם נמשכים יותר, אוקיי? אז אני שם שנייה את הכלכלי בצד, כי אני אומר, ברור שהם מנסים בעזרת המשיכה הזאת לעשות כסף, זה ברור. אבל אותי מעניין למה אנשים נמשכים, אוקיי? למה אנשים נמשכים באמת. ואתה מגלה שכשאתה חושף מיליוני תודעות, וזה מה שהרשתות החברתיות עשו, חשפו מיליארדי תודעות. אז ברור לי שהדבר שקורים שני דברים מקבילים. אחד, ברמה הקבוצתית, אנשים מייצרים קבוצות גדולות של כוח, אוקיי? זה בדבר. ובמקביל לזה, צריך לשים לב, במקביל לזה, הבן אדם חושש, חרד כמעט, להיבלע ולהיעלם בתוך אותם קבוצות.
נכון.
במקביל לזה. ואז...
חשש מאוד קיומי.
קיומי. והתגובה לזה היא כמובן לבדל את עצמו. לבדל את עצמו ולהתקיים כפרודה. בכל זאת, הוא לא להיעלם. וכדי לקיים את עצמו, הוא חייב למצוא את האזור שבו או הוא אומר דבר שאף אחד לא אמר, או בווליום, או
נכון,
בעמדה.
או בווליום, בדיוק, נכון.
או, כן, או בעמדה שהיא יכולה להיות מופרכת, או נגיד, אגב, מילה, הזויה, כן, הזויה, הזויה.
הזוי, פתאום, נכון.
כן, הזוי, הכל הזוי.
הכל הזוי.
כן, הכל הזוי, כן. שזה גם, אתה אומר, מאיפה זה הגיע, זו מילה מאוד מאוד מעניינת, אגב, איזה. אז בעצם נוצר איזה מהלך כפול, שנראה על פניו פרדוקסלי, הוא בעיניי ממש ממש לא פרדוקסלי, שנוצרות קבוצות גדולות, ממש עדר, מכל עדר כזה ועדר כזה ועדר כזה, ובתוך הדבר הזה, כל בן אדם רוצה להמשיך להתקיים כשלעצמו, ולכן הוא או מגביר ווליום, או משנה בתוך העדר הזה איזה פוזיציה, כדי להגיד משהו ממש אחר לגמרי מקורי וכו' וכו'. ואני בסופו של דבר חושב שמה שאנחנו יודעים לו, זה כמו המטאפורה התנכית הכי קרובה לזה, זה מגדל בבל בעצם. תראה, צריך לחשוב על זה. אני חושב שאנחנו, השפות, כן? השפות שאנחנו יודעים להם, בעצם אנשים מדברים שפות שונות כבר, למרות שזה באותה, בעברית נגיד, אוקיי? או באנגלית. אני אומר, הם מדברים שפות שונות. אנשים כבר לא מדברים אחד עם השני, הם לא מבינים אחד את השני. והם כן רוצים להגיע למעלה, לאלוהים לצורך העניין, הם רוצים לגעת באלוהים. האלוהים היום, אני חושב, זה הם עצמם. זה הם עצמם.
כן, ממש.
הם עצמם.
זה באמת מוביל אותי לנקודה שאתה גם מתייחס אליה, בהרחבה, וזה הנושא של אינדיבידואליזם ואגואיזם. ואחד הטורים האחרונים שלך, יש לך הרבה ביקורת, אם אני מבין נכון, על ה-New Age, על תופעת ה-New Age.
כן.
ורשמת הטור שבעיניי הוא היה מרתק, ואתה דיברת על זה שנוצר פער בלתי נסבל בין הלקוח תמיד צודק, האמירה הזאת, לבין זכויות אדם, אגב, בהקשר של מה שקורה עכשיו במדינה. אז, והיה לך טור גם מאוד מעניין, שדיברת על העניין הזה שאנשים כל הזמן מדברים על זה שאני בהודיה. אני כל הזמן בהודיה, זאת אומרת, אנשים נמצאים בהודיה. אנשים נמצאים בתהליך, אנשים פתאום עוברים מהפך. אנשים, אתה רושם כאילו, קבוצת המטרה שלהם, של אלה שמשתפים במהפך, זה אנשים שנותרו עם עצמם הישן, החבוט, המשמים. האיש המציא את עצמו מחדש, תופס את חייו החדשים, כצורה של גאולה אישית. התקדמות, התגשמות אתית ודתית, והוא מבקש לשמש מיסיונר של התהליך הזה. בעצם מה שאנחנו רואים כאן, שאנשים מנסים לתת משמעות ערכית לאינדיבידואליזם, סלש אגואיזם, ואני שואל, האם בעצם זה לא רוח התקופה, אם אנחנו מדברים כרגע על המאבק לשמר את ישראל כמדינה דמוקרטית ליברלית, אז מה זה בעצם דמוקרטיה ליברלית? דמוקרטיה ליברלית היא שכל אחד יכול, בגדול, בגדול, כן, בהפשטה קסה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שבא לו, בלי שיהיה, אגב, אני מאוד מאמין בזה. אני כז'בוטינסקאי מאמין בזה, הוא אמר כל יחיד הוא מלך. אבל כל אחד יכול לעשות מה שבא לו להיות מלך, בלי שיהיה איזשהו גוף שיגיד לו זה כן וזה לא.
נכון.
האם בעצם אנחנו לא מקדמים את מה שאנחנו עושים נגדו?
בוא נסתכל על המציאות. האם אתה מזהה, כן, את התקופה הזאת? עכשיו שאנחנו נגיד נמצאים ממש 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 באיזה כאילו כביכול במאבק משוגע סביב הרפורמה, סביב... אתה מזהה יותר בחברה שתי קבוצות גדולות שפועלות באופן כותבי אחד לשני, או אתה מזהה הרבה אינדיבידואלים שכל אחד חושב אחרת, וכל אחד יש לו עמדה משלו. נסתכל רגע על הליכוד רגע.
מאוד מעניין, מאוד מעניין, אלון. כי למשל, כשהסתכלתי על מחאות בלפור, ואני ירושלמי, והייתי בכמה מוצאי שבתות שם, והלכתי לראות, זה באמת היה נראה כמו חבורה של אינדיבידואלים. איך חלק הניפו שלטים נגד הכיבוש, חלק הניפו שלטים, לא יודע, לתפזרו אהבה, חלק עשו מעגלי, כל מיני דברים כאלה. זה באמת היה נראה ככה, כמו אוסף של אינדיבידואלים. ואני אמרתי לעצמי, התנועה הזאת לא תוכל להשיג שום מטרה פוליטית, כי אין לה בעצם מטרה. עכשיו זה אחרת. זאת אומרת, הייתי בהפגנות, גם הייתי בנתניה, והייתי בירושלים, עדיין לא יצא להיות בתל אביב. אבל פה אני רואה משהו אחר, אני לא רואה אוסף של אינדיבידואלים, אני רואה קבוצה שיש לה רעיון, ויש לה איזושהי מטרה שמאחד אותה, ולכן פה אני חושב שכן זה יכול להצליח.
נכון, ותסתכל נגיד על הצד השני, נגיד אני חושב דווקא על הליכוד בהקשר הזה, בתקופה הזאת, שאנחנו אומרים, ברור לנו שבליכוד יש אנשים שמתנגדים לרפורמה בצורה הזאת, אבל הם לא מדברים, הם לא מדברים, הם מפחדים, אוקיי? ושים לב שנגיד הליכוד הפך להיות כמו איזה מין צורה כזאת, כן? של קבוצה, שאתה לא מזהה שם אינדיבידואליזם, יש שם את ביבי לצורך העניין, וכל האינדיבידואלים הם הופכים להיות פשוט נכבסים בתוך מפלגה לצורך העניין. עכשיו, למה אני מציין את זה? אני אומר, כן, על פניו, אתה אומר עצמך, כן, הנה, אנחנו רואים בתקופה שכל אחד יכול לבטא את עצמו, כל אחד הוא הלאים שלו, המלך שלו, בלה בלה בלה, אבל אני לא רואה שבפועל זה מה שקורה. מה כן רואים? רואים שבמונחים מאוד מצומצמים, אוקיי? שהשפה מאדירה ומגדילה, בן אדם עושה לו, כמו נקרא לזה, חצר קטנה משלו של אינדיבידואליזם, ואז הוא יכול לחשוב שזה שהוא חווה דברים, וטטטטה, אז הוא מממש את עצמו ומעצים את עצמו, אבל כשאתה טיפה עולה כמה סנטימטר מעל הדבר המאוד מאוד קטן הזה, אתה מגלה, אני חושב, דווקא התנהגות הרבה יותר עדרית, הרבה יותר קבוצתית, הרבה יותר כביכול... התנהגות שסותרת לגמרי את כל התפיסה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא אומרת, האמת שלי, איזה...
אבל היה שלי.
כן, איזה אמיתות מרובות אנחנו נחשפים אליה. ההפך, אני רואה קבוצה מסוימת שאומרת את אותו דבר, וקבוצה אחרת שאומרת את ההפך, וזהו, אוקיי? זה בגדול מה שאנחנו רואים. אני רואים קבוצתיות מאוד גדולה. אגב, למשל, גם השיח המזרחי מול השיח האשכנזי וכו', בעצם אתה רואה קבוצות, 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 אבל בתוך הטרקלין הביתי, אני חווה את עצמי, מממש את עצמי, טטטט, אני עושה סיור, אני הולך לוקח פטריות עם קבוצה ומדריך, ואני מגיע לכל מיני חוויות, טטטט, חוזר, חושב שראיתי את אלוהים וזה, אבל בסוף, 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 שאני טיפה יוצא החוצה, אני מגלה שאני קבוצתי מאי פעם, לא אגיד אפילו עדרי מאי פעם, אוקיי? ושהמחשבות שלי בסוף, 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 כולן מתקבצות למחשבה הכללית של הקבוצה שבה אני נמצא, ואותה אני משרת. לכן אני, מה שאני רוצה להגיד זה שדווקא השפה האינדיבידואלית, האגואיסטית, טטטטטט, היא הרבה פעמים, התפקיד שלה היא ליצור אצלנו מציאות מדומה של אינדיבידואליזם, שהמשמעות האמיתית שלו היא שהאינדיבידואליזם הזה יהיה כל כך רדוד ושטחי, כדי שתוכל להתחבר לקבוצה ביתר קלות, בלי להרגיש שאתה כבשה אחת בעדר, זהו. איך אני כבשה אם אני עצמתי את עצמי כל כך? תגיד לי, איך זה יכול להיות? אני כל כך מממש את עצמי, איך יכול להיות שאני חלק כבשה בתוך עדר? ואני אומר, כן, אתה מממש את עצמך, אבל באיזה מונחים? המונחים הכי, כן, נסעת פעמיים, שלוש פעמים בשנה לחול, וואו, איזה יופי, היית בית, בפריז, וזה, מה בין זה לבין מימוש, אוקיי? מה זה אומר הדבר הזה בכלל?
לא, זה באמת שאלה, מה זה, שאלה באמת מה זה מימוש עצמי? ואני רוצה באמת, אלון, וככה לקראת סיום, זה יהיה הנושא האחרון שנספיק לדבר עליו, למרות שוואו, הייתי שמח לנהל את השיחה הזאת עוד שעה ארוכה. וזה רעיון, זה דווקא לא מתייחס לטור שלך, אלא מתייחס לרעיון שקיימת עם פרופסור אווה אילוז, במאי 2022. מי שאולי פחות מכיר, פחות אני אומר, מי שלא מכיר את פרופסור אווה אילוז, קודם כל, ויש. דבר שני, פרופסור אווה אילוז, סוציולוגית, שכותבת בין היתר הרבה על הדבר שגם אנחנו דיברנו עליו בשיחה הזאת, ההשתלטות לא רק של השפה הפסיכולוגיסטית, הייתי אומר של התרבות הפסיכולוגיסטית על החיים שלנו, יש לה המון ביקורת על הפסיכולוגיה, ובאופן ספציפית על הפסיכולוגיה החיובית. בהקדמה לרעיון אתה רושם, שהספר מנסה לסרטט את האופן שבו העושר הפך למוצר מהונדס, שתפקידו להכפיף את הפרט למכונה הכלכלית העצומה של הקפיטליזם. ובאיזה אופן העושר הפך להיות מוצר מהונדס, ואיך הוא מכפיף אותנו למכונה של הקפיטליזם?
אתה יודע, אגב, כשדיברתי איתה לרעיון הזה, זה ממש תחום מחקר שלה, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים למשל על, אתה יודע, תעשייה אדירה של סדנאות, כן? שבהם אנשים מגיעים מכל רחבי העולם, כדי לממש את עצמם, להעצים את עצמם, אוקיי? כל מיני תוכניות של עשרת השלבים.
היא קוראת לזה תעשיית העושר, זה בעצם ככה, זה
בין השם של הספר חדש. כן, עכשיו, אווה, הרבה פעמים, באמת, הזווית שבה היא בוחנת את הדברים, זה הקשר בין הכלכלה, בין הכסף הזה, לבין, נקרא לזה העושר, למשל גם אהבה לצורך העניין יכולה להיות מוצר.
יש, כן? גם על זה כתבה את הספר שלהם, נכון, איך נכון. אהבה הפכה למוצר. נכון, היא מסתכלת על זה מפרספקטיבה מרקסיסטית.
נכון, מרקסיסטית. אני, אותי תמיד יותר מעניין, אני לא אומר, אני מקבל את זה לגמרי, כי אני חושב שהחלוקה המרקסיסטית הזאת, ושאלת הכסף והמעמדות, מאוד חשובה. אני מאוד מתעניין, גם בהקשרים האלה, בשאלה אם כשבן אדם הולך לסדנה כזאת, ואני שם את הכסף בצד רגע, אוקיי? העובדה שעכשיו הוא שילם כסף כדי להיות מאושר, ואולי יש לו איזו הטעיה כזאת כדי להרגיש שעכשיו הוא יהיה אחרי זה טיפה יותר מאושר, אחרי שהוא עבר את הסדנה הזאת, מה בין זה לבין עושר? זאת אומרת, מה שאותי מעניין, האם כשבן אדם אומר לעצמו, באמת, אומר לעצמו, שמע, הייתה סדנה נהדרת, הוא חוזר הביתה, הוא אומר לאשתו, אני מרגיש הרבה יותר מאושר, אוקיי? ומתהלך כמה... האם הוא באמת יותר מאושר? זאת אומרת, האם המילים שהוא אומר לעצמו, ואפילו התחושות, הרגיעות האלו, הלא רגיעות, האם הן באמת עושר, או שהוא אומר מילים, ואפילו מרגיש משהו, שאין לו קשר לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו מדברים על עושר, אוקיי? זאת אומרת, שאם אנחנו היינו מסוגלים עכשיו להיכנס לתוך המנגנון הלא ברור הזה, ולבדוק מה החומר הזה. אני חושב הרבה פעמים שלא היינו מוצאים את מה שהוא מתאר. לא היינו מוצאים את מה שהוא מתאר, והוא חי בתוך איזושהי מציאות שבה ככה אתה אמור להרגיש כשאומרים את המילה עושר, שהקשר בינה לבין עושר במובן המקורי, אם היה אי פעם דבר כזה, אוקיי? לא בהכרח קיים, או הקשר הזה רופף מאוד. אותי מעניין, הרבה פעמים אגב, ביחס לעצמי, אני לא מדבר על אחרים. כשאני אומר משהו על איך שאני מרגיש, האם אני באמת מרגיש ככה, או שאני אומר את זה כי עכשיו מתבקש לומר את זה, או כי אני חושב רגע שאני מרגיש ככה.
זה, ממש וזה... ככה. זה כמו שזה, אתה יודע, זה כמו שכולם מעלים לרשתות החברתיות, את כל הבילויים שלהם, ואת המסעדה שהם היו בה, ואת הטיול בחול, אף אחד לא יחזור מחול ויגיד, וואלה, היה מבאס, כאילו, ויגיד, לא, היה מדהים, אני רוצה, אני רוצה באמת, אפרופו באמת הרעיון הזה והספר, ובכלל כל הביקורת של לב האילוז על הפסיכולוגיה, להתחבר באמת לאחד התורים האחרונים שלך שציטטתי אותו, לגבי השאלה באמת, האם אין סתירה בין אינדיבידואליזם לבין דאגה לזכויות אדם, ואומרת פרופסור אילוז ברעיון איתך, יש צד אפל לשמחה הזאת. השמחה הזאת זה כל הפסיכולוגיה החיובית והאושר שדיברנו עליו. קוראים לו אחריות, סליחה, אישית. מבחינת זליגמן, מדברת על מי שעכשיו אבי הפסיכולוגיה החיובית, האדם אחראי באופן אישי כמעט בלעדי על מצבו התעסוקתי, הכלכלי והנפשי. הוא יכול לגרום לעצמו להצליח, להיות מאושר, אמרנו, הוא יכול לוותר על עצמו וליפול לתוך תהום של חשיכה. המצב הפוליטי, התרבותי, הכלכלי שבתוכו הוא פועל, הופכים לתפאורה דקה שלא מעלה ולא מורידה. נוצרת בעיה, אומרת פרופסור אילוז, אתה מתכחש לזה שיש מציאות שהיא מחוץ לאינדיבידואל, מציאות חברתית, כלכלית ופוליטית, שעליה יש לך מעט מאוד השפעה. זה מעביר את המציאות היחידה שקיימת פנימה לתוך האדם עצמו. ואני אגיד רק במשפט שכשאני קורא את הדברים האלה, אני מבין על מה יוצא קצפה של אבא. כסוציולוגית, זאת אומרת, היא אומרת, אנשים כל כך מתעסקים בעצמם. וכל כך מתעסקים באינדיבידואליות שלהם, שכבר לא מעניין אותם מהפכות גדולות. זה לא דור הפרחים של שנות ה-60, זה לא המהפכות של פעם, שרצו לתקן את החברה. היום אף אחד לא רוצה לתקן את החברה, הוא רוצה לתקן את עצמו. ואני מבין למה כסוציולוגית זה מפריע לה.
כן. אנחנו, אגב, דווקא על רקע, נגיד, מה שאנחנו רואים עכשיו, נגיד המאבק הזה, באמת המוני, הגדול, על הרפורמה וכו', אנחנו רואים דבר שלכאורה סותר את זה.
נכון.
כן, שלכאורה סותר את זה.
הוא לכאורה סותר את זה, אבל במהות שלו, הוא בעצם בא להגן על זה, כי בעצם על מה אנשים רוצים להפגין. אנשים לא יצאו להפגין לצורך העניין, על הזכויות של הפלסטינים בשטחים. אנשים לא יצאו להפגין, או לא הזדהו לצורך העניין, עם המחאה של יוצאי אתיופיה. על מה הם יוצאים בהמוניהם להפגין, הם יצאו ב-2011 על זה שיקר להם, הם יוצאים ב-2023 על זה שיכול להיות שיפגעו בחירויות האישיות שלהם.
נכון, נכון.
והם בעצם נכון. יוצאים כקבוצה להגן על האינדיבידואליזם.
נכון, הם יוצאים כקבוצה להגן על האינדיבידואליזם, אגב, אני מבין את זה לגמרי, מאבק שהוא מוצדק.
מבין את זה לגמרי, ואני עצמי מזדהה עם המאבק הזה במובנים כן. רבים, וגם נוטל בו חלק מהזווית שלי, אבל אם אנחנו נתח את זה כרגע, ננסה לנתח את זה כך ואובייקטיבי, זה מה שקורה.
זה מה שקורה. אני חושב אבל שהרבה פעמים, תראה, זה כמו כושר גופני קצת, אוקיי? הרבה פעמים, שאתה יוצא למאבק כזה, ואתה רואה את הכוח של מאבק כזה, ואת האפשרות, אולי, אנחנו עוד לא יודעים, אוקיי? לשנות מציאות שמאיימת עליך, זה קודם כל כן יכול לעזור, בהמשך לפתח, נקרא לזה, תודעת מאבק, גם בהקשרים אחרים שאולי הם לא רק על החירות האישית שלך. זה יכול מאוד לקרות. אני חושב, תשמע, אנחנו נמצאים היום, אם אנחנו כן מחברים את זה איכשהו לאקטואליה, ברגע דרמטי, אני חושב, בזמן, אגב, גם מה שהיה בחווארה אתמול, אני אומר, שבו אנחנו רואים ממש מול העיניים, תרחישים שדמיינו וחששנו מהם, שהם ממש מתרחשים מולנו, ובמובן מסוים דווקא הסטטוס קוו הזה, שהיינו בו המון המון זמן, שהוא היה מין כזה דבר שלא לא קורה פה בעצם שום דבר, תחת ההצדלה של אירוע, 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 פתאום קורה משהו בעיניי שלילי מאוד מאוד מאוד, דבר נורא. אבל...
הסטטוס קבוע שבו כל אחד יכל להתעסק בעצמה האישית שלו, ובסדנאות ניו אייג', ופתאום המציאות הופקת לנו על החלון. כל אחד החלון שלו.
והמציאות מתאינה מילים שאנחנו רוקנו. רוקנו. למשל, שאני אומר, מה שראינו אתמול בחוואר הזה נורא, אוקיי? אני רוצה לראות אם מישהו ישתמש במילה נורא, כדי להגיד, בואי לה, אתה חייב לשמוע מה לי בפילאטיס היום, זה נורא, אוקיי? זאת אומרת, מה שאני, זה אומר, בעצם אנחנו, אמיר בניון פעם שר, לא נשאר לנו פנים, לא נשאר לנו פנים, במובן הזה, המילים איבדו את התוכן שלהם, הם איבדו, מה זה איבדו? הם הותנו בתוכן דל, דל מאוד, וכשאתה רואה דברים גדולים באמת, אתה נזכר, נזכר, גם מישהו שלא חי, אגב, בתקופות אחרות, מה המשמעות המקורית של המילה. אגב, למשל, דוגמה טובה לזה, קח את המילה אלימות, אוקיי? אלימות. המילה אלימות, שבגלל, אני חושב, הדללות האלימות בחברה, למרות כל מה שאומרים, אבל שעדיין שמסתכלים על החברה לפני 100 שנה, לעומת היום, אז לכן היא הרשתה לעצמה להיות אלימות כלכלית, אלימות דיפלומטית, אלימות, זאת אומרת, ברגע שהאלימות הפיזית, טיפה זזה הצידה, אפשר היה להשתמש באלימות במונחים, אתה יודע שזה לא היה אלימות פעם, עכשיו אני חושב שיכול להיות שבלית ברירה, המשמעות המקורית תחזור רגע, המחיר הוא יקר מאוד אגב, כדי להחזיר תוכן מקורי למילים, ההוויה חייבת להיות קשה, אחרת זה לא יכול לקרות, אתה לא יכול לעשות את זה באופן תיאורטי, זה חייב להיות דבר אמיתי, ואם אתה עכשיו, אנחנו נכנסים לתוך מנהרה של חוויה קשה, שאני מאחל לנו שזה לא יקרה, אוקיי? אבל אם זה כן יקרה, אז המשמעות של זה, חוץ מזה שזאת תהיה טרגדיה גדולה במובן של חיי אדם, אני חושב, וכו' וכו' וכו', היא החזרה של חלק לפחות מהמטענים המקוריים של המילים, ובמובן הזה חזרה על איזושהי פרופורציה יותר בריאה, ואולי הפחתה מסוימת של הדילול, נקרא לזה האינדיבידואלי הרק הזה, לטובת משהו שיש לו טיפה יותר ערך סגולי. אוקיי? האם זה שווה את המחירים האלה? אני לא יודע, הרבה פעמים אני חושב, אגב, שאני כותב את הדברים האלה, אני אומר, תראה, בעצם, תחשוב רגע, מה שאתה אומר במילים אחרות, אם הייתי צריך תקצר את הכל, זה שכל המילים האלה זה צרות של השירים, זה בסוף, כן? צרות של השירים. וכשהרבה פעמים אומרים לי, מה אתה מתרחן, כן? מה אתה מתעסק, מה אתה חופר בדבר הזה? בעצם אומרים לי במילים אחרות, תשמע, אנחנו חיים בתקופה כל כך טובה, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לדבר ככה, אוקיי? לדבר ככה, בלי לתת אחריות על הדבר הזה.
אבל זה התפקיד, התפקיד זה לנתח את המציאות, כפי שהיא, אם טובה ואם רע, כי היא אומרת עלינו משהו, והשפה אומרת עלינו משהו.
נכון.
ואני חושב שאתה עושה את זה באופן מבריק, וממש מרתק לקרוא את התורים שלך, אלון. והמון המון תודה על השיחה הזאת.
תודה לך.
שכאמור, הייתי שמח לפתח אותה עוד, אבל כמו שאומרים, זמננו קצר.
כן.
אז המון תודה אלון, והמון תודה למי שהאזין לנו. אנחנו נתראה בפרק הבא של State of Mind. להתראות.